בוקר טוב. פרק י"ב. פסקה אחת. התשובה העליונה באה מדחיפה פנימית, היוצאת מדחיפה חיצונית עליונה. כל העולם כולו, החומרי והרוחני, מושג הוא בצורתו האחדותית. המוסר, הישר והטוב, הוא המרכז הרצוני של היש. המרכז הזה בפרטיות החיים מוכרח להתאים עם כל המקיף, עם כל ההוויה, בין בתכונתו הפנימית, בין בגילויו החיצוניים. על ידי הכרה פנימית, במעמקי הלב מהיושר והטוב, נודע חלק רשום מהמוסר המופע בכל ההוויה, בצורה אידיאלית ממשית חיה במציאות. ועל ידי התורה מתגלה היא באור קדושה לכל קיבוץ לפי ערכו ולישראל בצורתו המסוימת מאוד, ההתאמה המוסרית בכל התגלויותיה. והאישיות המוצאה באורחות חייה, ותכונות רוחה, פגמים ואי הרמוניה לגבי הכל המוחלט, הפנימי והמגולה, היא מצטערת צער אין גבול, ומשתדלת לשוב למקור החיים והישות. מתחרטת היא על תאיותיה ושווה בלב נוהם, ובשמחת הצלה, תעיתי כסה עובד בקש עבדך, כמצוותיך לא שכחתי. התשובה העליונה באה מדחיפה פנימית היוצאת מדחיפה חיצונית עליונה. תשובה עליונה ולא תשובה תחתונה. תשובה עליונה, תשובה מאהבה. כשאנחנו מדברים על תשובה מאהבה, אז התשובה השכלית שלמדנו עליה, התשובה של בקשת התשובה מתוך תביעה עצמית, אוטונומית, זה פירוש המושג שכלי שם. אז התשובה העליונה, תשובה מאהבה, עכשיו הפסקה הזו תתאר מה היא כוללת, מה התוכן שלה. התשובה העליונה באה מדחיפה פנימית. היוצאת מדחיפה חיצונית עליונה. מה המניע שמביא את התשובה העליונה? מה הגורם שמחולל אותה? דחיפה פנימית, איזושהי קריאה פנימית שהאדם חש מתוכיות חייו, לשוב בתשובה. לא שום סיבה אחרת מאשר עצם התביעה שלי. לא סיבה נמוכה ולא סיבה קצת יותר גבוהה בסולם הערכים, אלא עצם נטיות החיים שלי מבקשות לשוב בתשובה. זה נקרא דחיפה פנימית. מאיפה באה הדחיפה הפנימית הזו? למה נטיית החיים של האדם מבקשת לשוב בתשובה? הדחיפה הפנימית הזאת יוצאת מדחיפה חיצונית עליונה. יש דחיפה חיצונית. איזשהו משהו חיצוני שדוחף אותנו, את השב בתשובה מאהבה, דוחף אותו להרגיש מבפנים שהוא נדחף. המושג חיצוני פה, בדרך כלל המילה חיצוני אצלנו היא מילה גסה, לא נעימה. זה חיצוני, אתה לומד בחיצוניות, אתה... חיצוני פה זה דווקא מילה יותר פנימית מהמילה פנימי. חיצוני פה זה פנים פנימי. החיצוני המדובר בפסקה הזו זה חיצוני לי. לאישיות, לסובייקט שלי. אני חש דחיפה פנימית, דחיפה בתוך החיים המורגשים, הסובייקטיביים שלי. אני חש דחיפה לשוב בתשובה. אבל מה הנדס? אני הנדסתי את זה שאני אחוש את הדחיפה הזאת. מתי יצרת את עצמך ככזה, כחש מאוויים כאלו, כבעל נטיות כאלו? לא הנדסת את עצמך. זה פועל יוצא של איזשהו גרביטציה מוסרית כוללת יותר, מקיפה יותר, חיצונית לך. קוראים לזה נשמה. הנשמה שלנו, מסביר נפש החיים, היא חיצונית לנו. אולי תרצו להגיד, היא מעל הראש שלנו. כשאתה אומר אני, זה לא הנשמה. מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי. אם אתה מודה על חזרת הנשמה, אז כנראה שלא הנשמה אומרת את זה. כי מדברים עליה עכשיו. אני, זו הרוח אולי. התודעה הסובייקטיבית שלי. אבל הנשמה היא לא בדיוק אני. היא חיצונית לי. אף פעם איננה נכנסת בשלמות לתוך התודעה שלי. היא תמיד יותר מקיפה, יותר רחבה, יותר כוללת. זו הנשמה שלי. והנשמה שלי, שהיא מחוץ לי, מהי הנשמה הזו? הנשמה הזאת היא טיפה באוצר הנשמות. אוצר הנשמות הישראלי, כמו טיפה בים. באמת, 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 יש צעד שאין לה זהות פרטית לנשמה הזו. היא נחצבה מאוצר של נשמות, ששם הן בלולות כאחת. איך קוראים לזה? כנסת ישראל. כנסת ישראל זה כללות נשמות ישראל. זה הפירוש המושג. עד הרב דיברו על המושג הזה ככללות נשמות ישראל, כמובן רוחני. הרב לקח את המושג כנסת ישראל ועשה אותו לרוח האומה, בסדר. אבל כנסת ישראל, כללות נשמות האומה. כללות נשמות ישראל. הנשמה שלי שהיא חיצונית לי, היא באמת באמת טיפה בים החיים שנקרא כנסת ישראל. ומה זה כנסת ישראל? מה זה אוצר הנשמות הזה שאני בטל בו ב-60? אוצר הנשמות הזה, אנחנו יודעים להגיד שהוא גם כנשמת העולם. מה הכוונה? שים לב טוב למבנה של המציאות, ואתה תראה שהמציאות היא מגמתית. היא תכליתית. להגיד בשפה בית מדרשית את המושכל הרציונלי הזה, שהמציאות היא מגמתית, היא תכליתית, היא הולכת וחושפת בצורה הדרגתית עוד ועוד איכויות, בצורה אבולוציונית. איך אומרים את זה בשפה בית מדרשית? נשמת המציאות. נשמת המציאות זה לא שיש איזשהו, אני יודע, לא שזה לא נכון, אבל בצורה שטחית, בוסרית, תופסים את זה שכאילו, תשמע, בזכות זה שיש פה איזשהו חיבור כזה לחשמל, אז כל המערכת עובדת, אבל החיבור זה סתם משהו אקט חיצוני. נשמת העולם, הכוונה, הכוח שהולך וכל הזמן מנשים את העולם, דוחף אותו, מקיים אותו, מעצב אותו, משדרג אותו. זה פירוש המושג נשמת העולם. הכוח הזה, שעשה את המציאות לאיך שנראית לנגד עינינו, כמגמתית, כתכליתית, הוא, אנחנו קוראים לו נשמת העולם. הכוח הזה, זה נשמת ישראל. שים לב טוב, 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 אתה תגלה ש... נשמת ישראל היא נשמת העולם. מה יוצא? יוצא שהנשמה שלי, שהיא חיצונית לי, שהיא כולה בטלה, היא כולה טיפה בים של כנסת ישראל, שהיא כולה בטלה בים של נשמת העולם. יש פה איזשהו כוח תכליתי, מגמתי, מחוץ לי, מחוץ על ההוויה הסובייקטיבית שלי, למה שאני חש. אבל הוא שורש החיים שלי. חיצוני לי, הכוונה פנים פנימי לי. הוא כל כך עמוק בתוכי, עד שזה נראה לי כחיצוני. אבל זה נראה לי כחיצוני, כי זה כל כך עמוק בתוכי. זה כל כך חבוי, חבוי, במעמקי החיים. התשובה העליונה, תשובה מאהבה, זה מה שנוצר הממשק הזה. שתודעת החיים הסובייקטיבית חשה תנועות כאלה בגלל הדחיפה החיצונית. נשמת העולם, נשמת ישראל, הנשמה שלך בן אדם דופקת. כל דודי דופק. וזה יוצר זעזועים עד לכדי תחושה סובייקטיבית שאני נדחף לתשובה. זה תשובה עליונה. תשובה שהיא פועל יוצא של החיבור שלי עם הנשמה שלי, שהיא פרט בנשמת העולם, ואני פשוט משתלב עם הכוח התכליתי, תכלית כל התכליות של כל היש. תשובה עליונה באה מדחיפה פנימית, היוצאת מדחיפה חיצונית עליונה. כל העולם כולו החומרי והרוחני מושג בצורתו האחדותית. כל המציאות כולה אורגנית. האדם הגדול, העולם הוא אדם גדול. יש פה ישות אורגנית, שכל מה שמתרחש בה זה דבר אחד, ביטוי אחד של חיים. כל מה שקורה ברוחני ובחומרי. רוחני כולל את הצדדים התרבותיים והסוציולוגיים, הכל הכל הכל. וחומרי, כל מה שעולם החומר כולל. כל זה, זה מופע אחד של חיים. כמו אדם קטן, שיש בו את הצד של המחשבות שלו, ואת הצד של עולם המידות שלו, ואת הרגלים שלו, ואת הצדדים של הגוף שלו, וזה שהבטן שלו מעכלת, וזה שהאוזן קצת כואבת. כל זה, זה ביטוי אחד של חיים. קח את החיים הבן אדם הזה, אין לא מחשבות, לא רצונות, לא שאיפות, וגם לא כאבי אוזניים. זה הכל דבר אחד. אז גם המציאות היא כזו. היא אדם גדול שזורם בו זרם חיים אחד. מה הנקודה הכי מרכזית באדם הגדול? מה נשמתו של האדם הגדול? המוסר, הישר והטוב, הוא המרכז הרצוני של היש. יש מרכז. יש רצון לאדם הגדול הזה. הנקודה הכי הכי עצמית לו. זה המוסר. המוסר זה הקו הכי מרכזי בהוויה. כל מה שאתה באמת רואה, כמו שאני יכול להגיד, מה שאני רואה אצל רובן, איך שהוא מתנהל וכו', וזז והולך ומביא, וזה בגלל מה שהוא רוצה. הוא רוצה עכשיו להרים ידיים, אז הוא מרים ידיים, הוא רוצה לאכול, אז הוא אוכל. ובנמשל, זה עוד יותר מזה. בנמשל גם זה, אתה רואה את כל התופעות שיש במציאות, דע לך שזה הכל פועל יוצא של מה שיש במרכז, במוח. המוח פה זה הרצון. המוסר, הישר, הטוב, זה מה שיש ברצון. כל המציאות כולה נעה על הציר של הרצון להיות יותר בעלת מוסר, בעלת צדק, יושר. זה מה שהמציאות, זה מה שמתנהל במציאות. מראשיתה עד אחריתה. כיוון שהמרכז הרצוני של כל היש זה המוסר הישר והטוב, המוח של היש זה תביעת המוסר וההתעלות שלו, אז המרכז הזה בפרטיות החיים מוכרח להתאים עם כל המקיף, עם כל ההוויה. בין בתכונתו הפנימית, בין בגילויו החיצוניים. אם אני מבין טוב את המשפט הזה, הרב אומר שכיוון שהמרכז הרצוני של כל היש זה התעלות המוסר, אז זה צריך ללכת ולהופיע עם כל סדרת הענפים, עם כל מה שמקיף. הרצון בסוף מתגלה בכל מערכות החיים שלך. אז כנ"ל גם כן ביחס למרכז הרצוני של היש. זה צריך ללכת ולהופיע בכל ההוויה. כל איבר של האדם הגדול הוא מתאים את עצמו לכוח החיים הפנימי הזה. של בקשת המוסר. בין בתכונתו הפנימית, כוונה עד כמה שהוא משתייך לזה ברמה הנפשית, הפנימית, השאיפתית, ובין באיך שהוא גם כן מתנהג לפי זה. זה פשר נטיית האדם לטוב. האדם ביסודו נוטה לטוב. רק יש מדרגות מדרגות. עכשיו הרב מבאר את המדרגות מדרגות הללו. אם אני מבין טוב. על ידי הכרה פנימית במעמקי הלב, מהיושר והטוב, נודע חלק רשום מהמוסר המופע בכל ההוויה בצורה אידיאלית ממשית חיה במציאות. ישנה הכרה פנימית במעמקי הלב. הלב יודע קצת להכיר. והוא יודע להכיר את היושר והטוב. הכרה פנימית במעמקי הלב מהיושר והטוב. אדם במעמקי ליבו חש בצורה ספונטנית, בצורה טבעית, אינסטינקטיבית את הטוב. לא צריך להסביר למה לעזור לסקנה לחצות את הכביש, לא צריך להסביר למה להתנהג בחמלה כלפי מי שצריך לחמול עליו, לא צריך להסביר את זה. זה הכרה פנימית, ליבית. ההכרה הפנימית הזו, היא מודיעה אותנו על ידי הכרה פנימית במעמקי הלב מהיושר והטוב, נודע חלק רשום מהמוסר ומופע בכל ההוויה בצורה אידיאלית ממשית חיה במציאות. הכרת הלב של בני אדם ביושר והטוב הזה, והתוצאה של זה, של היות המוסר, הדרך ארץ של החברה האנושית, זה ביטוי חי במציאות של המוסר המופע בכל ההוויה. כי תראו, כשנברא פה הדומם צומח, מה חולל את זה? המגמה המוסרית, נכון? מה הפך את הצומח להיות צומח ואחר כך חי? מה קידם את המציאות בכל אורך שנותיה? מה שקידם אותה זה מגמה מוסרית. אבל בשלבים העיוורים הללו זה עדיין מת. המוסר לא מתגלה שם כמוסר חי. נכון שזה פועל יוצא של מגמה מוסרית, אבל אין עדיין ישות חיה מוסרית. הדומם והצומח וגם החי הם לא מוסריים. נכון שהם פעל יוצא של המגמה, אבל המגמה עוד לא הופיעה בצורה חיה. עד שיש פה אדם שחי בצורה מוסרית, מממש בצורה חיונית, התאמה מוחלטת אל המגמה. לא רק כאיזשהו פעל יוצא של דומינו, אלא הוא בבחירתו החופשית שייך למגמה. אתה החיצוני הוא נעשה תואם למה שיש במרכז המוח. בקשה טוב. והנה האדם שהוא עוד תא בודד, יש לו בקשת טוב כמו שיש בשורש המציאות. זה מה שהרב מסביר, שנודע חלק רשום מהמוסר בצורה אידיאלית ממשית חיה במציאות. אבל זה רק חלק. כי על ידי התורה, זה כבר לא הכרה פנימית, זה כבר לא אינסטינקט, זה לשמוע בכל התורה, על ידי הלימוד בה. על ידי התורה מתגלה היא אני פה מסופק מי מתגלה, זה מה שאני לא יודע. מי מתגלה? יפה מאוד. על ידי התורה מתגלה היא באור קדושה לכל קיבוץ ספיר כל ישראל בצורתו מסוימת מאוד, ההתאמה המוסרית בכל התגלויותיה. לא רק חלק רשום מהמוסר, אלא התאמה מוסרית מלאה בין המרכז הפנימי לבין כל הגילויים, זה על ידי התורה. התורה זה כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. התורה מלשון הוראה באה להורות לנו את הדרך לחיות את הערך המוסרי שבשורש החיים. זו עניינה של התורה. ותראו את החידוש פה. על ידי התורה מתגלה היא באור קדושה לכל קיבוץ לפי ערכו. התורה גם כן תחדש לכל קיבוץ לפי ערכו את חייו המלאים המוסריים. גם המוסר הגוי, כל קיבוץ לפי ערכו ועניינו, הוא צריך את עניינה של התורה. אבל בישראל זה בצורתו המסוימת מאוד. בישראל יש דקדקנות מאוד מאוד גדולה על מפרט החיים המוסריים, ולא רק בצורה כללית. אבל מתוך הקשר לתורה מתגלה באור קדושה ההתאמה המוסרית בכל התגלויותיה. והאישיות, הפרט, אתה ואני, המוצאה באורחות חיה ותכונות רוחה פגמים ואי הרמוניה לגבי הכל המוחלט, הפנימי והמגולה, היא מצטערת צער אין גבול ומשתדלת לשוב למכור החיים והישות. מה זה תשובה עליונה? כשהאישיות הפרטית, המוצאה באורחות חייה ותכונות רוחה, אורח החיים, אורח זה נתיב צער, כל מיני הסתעפויות והסתעפויי הסתעפויות. האדם חש פגימה, אי הרמוניה. יש איזשהו שדר פנימי מהמוח של הנשמה שלי, שהיא יונקת מנשמת העולם, לתביעת איכות, והולכת ומחלחלת ההכרה שאני לא מתאים לזה. יש דיסרמוניה. זה הסיבה שלא טוב לך, שלא נוח לך. כן, נוח הכוונה, לא נוח כיסא נוח. אנחנו יודעים שאברהם אבינו עשה מסעות בארץ ישראל, עתידה, למה? כדי שתהיה נוחה להיחבש לפני בניו. רואים שלא כל כך נוח, וארץ ישראל נקנית בייסורים. אז נוח זה מתאים. זה יכול להיות מאוד מאוד קשה עם הידיים והרגליים, אבל זה מתאים. זה מכוון. אז תחושת אי-נוחות זה שאני לא במקום. אני לא במקום שלי, אני לא בערך המקורי שלי. וזה הסיבה לרשעים מלאים חרטות אולי. לזה שלא טוב, לא טוב. האישיות המוצאה באורחות חיי ותכונות רוחה פגמים ואי הרמוניה לגבי הקול המוחלט, הפנימי והמגולה, היא מצטערת צער אין גבול. אין צער גדול מזה. כמו שאין עושר גדול מלהיות בן חורין. וכל הצרות שבעולם לא ישפיעו על הבן חורין האמיתי להיות אדם מאושר. התום והיושר זה סוד העושר. זהו. תום זה הפך מבגידה. ובגידה זה בעיקר בגידה בעצמך. האישיות המוצאה באורחות חיי ותכונות רוחה פגמים והיא הרמוניה לגבי הקול המוחלט הפנימי והמגולה, מצטערת צער אין גבול ומשתדלת לשוב למקור החיים והישות. יש סיבוב של עולם נפשי פנימי שכל עניינו השיבה אל המקוריות, כמו שהפסקה הבאה תתחיל לדבר. מתחרטת היא האישיות על תעיותיה. תחושת חרטה על כל ההליכה למקומות לא ראויים, ושווה בלב נוהם ובשמחת הצלה. תחושה של חזרה לחיים. תהיתי כשה עובד, בקש עבדך. מה זה בקש עבדך? בקש עבדך זה שנצליח לחפור את האפיק בין הנשמה שלנו לתודעה הגלויה שלנו, ונדחף אל התשובה. כי מצוותיך לא שכחתי, גם אם זה נראה ששכחתי. טוב, נעמוד פה. מחר יש פה פסקה אחת כוכבית, אז אני ממליץ, היא קצת ארוכה, אז אני ממליץ למי שאין אותה שאולי יצלם. יש, יופי.